לו חסינות. פרקליטתו של קץ, עורכת הדין נבית נגב, אומרת כי אף שהיועץ המשפטי לממשלה אומר שאין לו כוונה ויומרה לשנות את נוהלי העבודה בכנסת הלכה למעשה, ישנה התערבות בעבודת הכנסת. היא הוסיפה כי הייתה התעלמות מהשאלה מהו עניין אישי ומהשאלה מתי יש ניגוד עניינים ומתי יש חובת גילוי. כך מוסר כתבנו עמות שפירה. עורכי החדשות הילה מרינוב ואלון ולן. התחזית, במהלך היום ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. מחר יעלו הטמפרטורות. ביום חמישי עוד עלייה בטמפרטורות. בלילה צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ. ביום שישי ירד גשם בצפון ובמרכז וייתכן גם בדרום. במהלך היום התחזק הגשם בהדרגה וילווה בסופות רעמים וברד. בלילה צפוי שלג בפסגות הרי הצפון וייתכן גם בפסגות הגבוהות של הרי המרכז. מידות החום המרביות בירושלים 13 מעלות, בתל אביב 18, בחיפה 16, בצפת 11, בבאר שבע 14 ובאילת 22 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת בית.
כאן תרבות. רק שאלה. רק שאלה. עם אבי שמאי.
שלום לכם, אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון החינמי שלנו, תודה שבאתם. היום, 4 בפברואר, הוא היום הבינלאומי למאבק במחלת הסרטן. אנחנו נאחד את התוכנית הזאת לנושא, אבל אני מבטיח שננסה להביא גם קצת אור ואופטימיות. איתי באולפן, שלומי יצחק, על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שמאי, עוד רגע מתחילים. בוקר טוב לדוקטור רוני שפירה פרומר.
בוקר טוב.
מנהלת השירות האונקו-גניקולוגי בשיבה, ואיתך אנחנו נתחיל לדבר על סרטן השחלה.
נכון.
מה זה סרטן השחלה? בואי תני לנו רקע.
סרטן שחלה הוא אחד מהגידולים של מערכת המין הנשית. הוא הסרטן החמישי בשכיחותו בקרב נשים, ומחלה מאתגרת מבחינתנו, בעצם כאונקולוגים או...
הלו?
אותנו כן. הכי הרבה בין גידולי מערכת המין הנשית, בגלל שזו מחלה שמאובחנת לרוב בשלבים מתקדמים. Okay. כמעט שאין אבחון מוקדם בגידולי שחלה.
למה אין אבחון מוקדם? מה הקושי באבחון המוקדם?
המחלה הזאת מתפתחת או מתפזרת בין לולאות המעי בבטן, מה שאנחנו קוראים חלל הבטן, למרות שזה לא חלל. בעצם התסמינים שמופיעים הם גם בדרך כלל סימפטומים של מחושים קלים בבטן, קצת נפיחות של הבטן, ואנחנו משייכים, נוטים לשייך אותם לתופעות רגילות, ואיכשהו המחלה הזאת יודעת להתפשט בשקט, עד שהיא מובחנת בשלב שהיא מפוזרת באופן נרחב ביותר בין לולאות המעי. בשלב הזה אנחנו מנסים להציע ניתוחים וטיפולים סיסטמיים, טיפולים כימותרפיים וטיפולים ביולוגיים, אבל בעצם אנחנו מדברים על מחלה שהיא בשלב מתקדם, ואחוז לא מבוטל מהמטופלות חובות אחרי שהם נותחו ואחרי שהם קיבלו טיפול כימי בהצלחה והמחלה נעלמה לחלוטין, עדיין חובות חזרה של המחלה.
אני מבין שיש איזשהו גן המפורסם, ה-BRKCA, הגן הזה שהוא גורם גם לסרטנים אחרים שמיוחדים לנשים, זה אותו גן?
נכון, נכון. זה הגן שקשור בסרטן שד ושחלה, ומי שהייתה מייצגת טובה של הגן הזה הייתה אנג'לינה ג'ולי, שהובחנה ועברה ניתוח למניעה של סרטן השחלות, ניתוח קריטה מניעתית של השחלות ושל השדיים.
היא עשתה ניתוח הזה... מלא, למרות שלא התגלה על סרטן, אלא רק שהיא נשאית, נכון. נשאית הגן. נכון, את היית ממליצה לנשים לעשות דבר כזה?
אנחנו ממליצים היום באופן חד משמעי לנשים לעבור ניתוח לקריטה מניעתית של החצוצרות, השחלות, החל מגיל מסוים, וקשור האם מדובר ב-BRCA1 או BRCA2, יש שני גנים ויש מוטציות שונות, שקשורות גם בשכיחות ובגילאים שונים להופעה של המחלה, ואחרי סיום גיל הפריון, אחרי השלמת תוכנית הילודה, אז בהחלט מומלץ לנשים לעבור ניתוח קריטה מניעתי. לגבי קריטת שדיים, יש דילמות יותר משמעותיות, מה ההשלכות, גם זה ניתוח שיש לו השלכה משמעותית על דימוי גוף, וכמובן...
לאנג'לינה ג'ולי, אפשר להרשות לעצמה לעשות שחזור ברמה הגבוהה ביותר, מה שלא בטוח שכל אישה יכולה לעשות, אבל למעשה מרבית אוכלוסיית החולות בסרטן השחלה, כשני שליש מהן, אינן נעשיות של הגן.
נכון מאוד. אז קודם כל זה חשוב לציין שבישראל באמת יש אוכלוסייה ייחודית, שיש שיעור גבוה יחסית של נשאיות, יש מוטציות שקשורות ומוכרות באוכלוסייה יהודית, יחסית לעולם כולו, השיעור הנשאות של BRCA הוא גבוה, ובעצם כל אישה שמובחנת עם סרטן שחלה צריכה לעבור בירור גנטי לנשאות של הגן. יש לזה השלכה עליה ועל המשפחה שלה, כמובן, על כל קרובי המשפחה ועל היכולת להעביר את הגן הלאה ולחלות בסרטן שד או שחלה. ובעצם אנחנו יודעים היום שגם בגברים יכולה להיות תחלואה, או בנשים יכולה להיות תחלואה שלא קשורה בשד ובשחלה, אם כי נדירה יותר. בכל אופן, אנחנו יודעים לגבי סרטן שחלה שיש אחוז מסוים של המטופלות שהן לא נשאיות של הגן, שהמחלה שלהן מתנהגת באופן שדומה לנשאות של ה-BRCA.
ובכל זאת בסל התרופות, התרופה מוגבלת למי שכן נשאית.
נכון, יש בשנים האחרונות ידוע על תרופה ביולוגית חדשה שמתאימה באופן ייחודי לנשאיות, וכנראה שמתאימה לעוד אחוזים לא מבוטלים מאלה שאינן נשאיות. אבל המחקר הקליני ברפואה, המחקר מתקדם באופן הדרגתי ובאופן הגיוני. המחקר התחיל בנשים שהן נשאיות, ושם הוכחה התועלת של התרופה הזאת גם בשלבים מתקדמים של המחלה, ומה שיותר משמעותי ומרשים בשלבים המוקדמים. דהיינו, מטופלות שהובחנו ונותחו וקיבלו טיפול כימי משלים וקיבלו אחר כך טיפול ביולוגי לעוד שנתיים, הראו הפחתה משמעותית בסיכון להישנות במעקב של מספר שנים. והתוצאה הזאת ניכרת גם בנשים שהן לא נשאיות, אבל המחקר הזה הוא צעיר יותר, ובאמת התוצאות שלו בתהליך של הבשלה. נכון להיום, התרופות הביולוגיות האלו, מעקבי הפארק, אושרו לנשים שהן נשאיות, ואנחנו מחכים, מקווים, שבאמת תורחב ההתוויה בהמשך גם לנשים שהן לא נשאיות. לפחות חלקן יכולות להרוויח באופן מאוד משמעותי מהטיפול בתרופות הביולוגיות האלה במעקבי הפארפ, למרות שהן לא נשאיות.
אני מבין שהסל הבריאות, סל התרופות הציבורי לא נותן מענה. האם ביטוחים פרטיים כן מממנים את הטיפול הזה?
כן, ביטוחים פרטיים מאפשרים לנו לתת את התרופות האלה גם לנשים שהן לא נשאיות. בארצות אחרות בעולם התרופות האלה הוכללו ברשות התרופות האמריקאית, באירופה. מרגע שזה הוכלל שם, אז יש לנו בעזרת הביטוחים הפרטיים, זה כמובן שם אותנו בדילמה ובקושי מול המטופלות. הן חייבות לקבל את כל המידע ולדעת מה...
רציתי בדיוק לשאול אותך, מה זה עושה לך כרופאה וגם כאישה? שעניינים כלכליים, עניינים של כסף, מבדילים בין מי שתטופל בתרופה הטובה ביותר שיש לנו היום, לבין מי שאין לו כסף, אין לה כסף, אין לה ביטוח פרטי, ולכן היא לא תטופל בתרופה הזאת. זה...
קודם כל, זה ברור שזה אתגר. אנחנו נמצאים בעולם שבו המידע רץ קדימה, ואנחנו בשאיפה לתת למטופלים, למטופלות שלנו, כל תרופה שנותנת רסיס מידע חדש ופריצת דרך. צריך לזכור קודם כל שגם המחקר צריך לקחת אותו בראייה מבוקרת, ולזכור שגם כשראינו דחייה של חזרת המחלה, אנחנו מחכים לתוצאות בשלות יותר. גם כשאני מציגה את זה למטופלות, אני אומרת ומציגה את הנתונים המאוד המבוססים ואלו שפחות מבוססים. אנחנו יודעים שבאופן מובהק בנשאיות יש השפעה דרמטית על פני מספר שנים, בנשים שהן לא נשאיות, התועלת קיימת, אבל היא פחות משמעותית, והיא עדיין דורשת מעקב מסוים כדי להבין מה עומק ההשפעה, מה היקף ההשפעה. במידה שהמטופלת יכולה להגיע לזה, כמובן אני שמחה להציע. לפעמים אנחנו מקבלים עזרה של חברות התרופות במתן של טיפולי חמלה. וכמובן יש מטופלות שאני גם יכולה להציע להן מעקב בלי תרופה המשכית, בלי תופעות לוואי. גם התרופות הביולוגיות האלה הן לא נטולות תופעות לוואי. ותמיד יש שיקולים של עלות מול תועלת, לאו דווקא עלות כלכלית, אלא משמעות של להמשיך טיפול באופן רציף, תופעות לוואי שנמשכות, תופעות לוואי ארוכות.
התופעות לוואי של התרופה, של התרופות הביולוגיות, הן פחות משל הכימותרפיה, אני מניח.
באופן כללי זה נכון. זאת אומרת, מטופלים, מטופלות, מרגישות נוח יותר עם הטיפול הביולוגי מאשר עם טיפול כימי, אבל הוא לא נטול תופעות לוואי. מדובר על כדורים שצריך לקחת כל יום. התחושה הזאת שממשיכים את הטיפול במקום לקבל פסק זמן לחזור לחיים בריאים, יש לה מחיר. וגם את הדברים האלה צריך לשקול, ויש מטופלות שבוחרות לא לקבל. וכמובן אם מאפייני המחלה טובים במיוחד, כלומר שהיקף המחלה לא היה מאוד גדול לכתחילה, שהייתה תגובה טובה מאוד מאוד לכימותרפיה, אז יכול להיות שגם זמן של איכות חיים בלי טיפולים יהיה טוב. זה נכון שהשיקול הראשון מבחינתנו למנוע ככל האפשר חזרה של המחלה. ולכן כל מקרה נדון לגופו, עם המטופלת, עם המשפחה, עם הסביבה התומכת, ולדיונים מורכבים. זה לא אלגוריתם אחד של ההבחנה היא כזו ולכן הטיפול הוא כזה, זה המורכבות של המקצוע.
כן, אתם באמת עוסקים במקצוע מורכב עם הרבה דילמות וקשיים, גם קושי אישי, אני מניח שזה לא מקצוע שמשאירים אותו בעבודה וחוזרים הביתה בלי מחשבות, וכך אנחנו חייבים להודות לכל מי שעוסק במקצוע רפואה, ובמיוחד בטיפול במחלות הסרטן, דוקטור רוני שפירה פרומר, מנהלת השירות האונקו-גניקולוגי בבית החולים שיבא תל השומר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
בבקשה, יום טוב.
תודה לך, ביי.
אני לבד ואז
שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3, זה היה כמובן זוהר ארגוב, נכון להיום. ותודה שחזרתם, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו על מחלת הסרטן, ונגיד שלום לדבורה גלברד, שלום דבורה. דבורה? אני שומע. אני רואה. שלום, דבורה, איתנו על הקו? טוב, אז אנחנו כנראה נצטרך לנסות להשיג את דבורה שוב, ובינתיים אני אספר לכם שמחר תהיה פה דוקטור אולגה רז, לתוכנית הקבועה שלנו בימי רביעי בענייני תזונה ודיאטה, ואתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות לא רק מחר, אלא כל הזמן, באמצעות מסרונים למספר 055-966-3992. 055-966-3992. אנחנו מחכים לשאלות שלכם. מיד נראה מה עם דבורה, אולי נשמע עוד כמה צלילים עד שהיא תעלה לשידור. מה שלומי? הנה הגיע. שלום דבורה.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני בסדר גמור.
יופי, בואי תספרי לנו קצת על עצמך.
אני בת 73, גרה בקריית ים.
כן.
חלית לפני 4 שנים בלימפומה.
בלימפומה, נון הודג'קין לימפומה.
נכון, לימפומה די קשה. הייתי בדרגת 4. ובדיוק כשהתחלתי את הטיפולים, התגלה שיש מחקר בקשר לסוג הלימפומה ברמב"ם. ונכנס למחקר הזה, והשתמשו בתרופת המחקר, וזה עזר לי מאוד.
זה לא, זה לא, אז בואי נעשה קצת סדר. אני מבין שאת, את רזית מאוד, בשנת 2015 החלטת לגשת לבדיקות אחרי שרזית מאוד, הרגשת חולשה ועייפות, נכון?
נכון.
ירד, נכון. הפחתת מהמשקל 16 קילו בחודש.
16 וחצי. קילו, נכון, נכון.
ואז שהגעת נכון. לבית החולים, מה אמרו לך רופאים?
קודם כל, המחלה התגלה בקופת חולים, כי לא חשבתי שיש לי לימפומה, חשבתי לכיוונים אחרים, סרטן שד או סתם בעלות עוצמניות, אז עשו לי ביופסיה, וגילו שיש לי את המחלה הזאת, ובבית חולים רמב"ם איך שראו את המצב שלי וזה מיד הקנותי לכל מיני בדיקות, אם זה אולטרסאונד, אם זה PET-CT, זה עם חומר רדיואקטיבי, לראות בדיוק איפה המחלה נמצאת, באיזה מקומות, וגילו באיזה מקומות. למזלי, עמוד השדרה והמוח לא היה פגוע.
והבן שלך אני... הלך לחפש באינטרנט, כן, כדי להבין במה אמא שלו חולה, ו...
הבן שלי הלך לחפש באינטרנט, במה אמא שלו חולה, והוא גילה את, את המחקר הזה.
נבנתי.
שמתבצע ברמב״ם.
ואת למעשה קיבלת את התרופה במסגרת מחקר, זאת אומרת,
נכון.
עוד לא היו נתונים מלאים על היעילות של התרופה וכמה היא
לא,
עוזרת?
לא, שום דבר, שום דבר. זה היה מחקר, זה ממש לא ידעו בדיוק איך זה ישפיע. זה היה מחקר בכל העולם.
כן.
ולא ידעו פשוט איך זה ישפיע על זה. אבל אני הסכמתי, כי לא הייתה לי ברירה. זה או הסוף, או מהמחלה עצמה, או התרופה לא עוזרת. זה גם כן הסוף, אז צריך לנסות משהו אופטימי.
תגידי לי, שיתן... הטיפולים היו קשים?
תראה, אני בזמן הטיפולים לא סבלתי קשה. היו לי כאבים בעצמות. מהטיפולים, אבל לא הקאות ולא סימפטומים אחרים. הבעיות התחילו אצלי אחרי שסיימתי את הטיפולים, עם כל מיני תופעות לוואי, אבל ברוך השם, התגברתי להם, אני היום נקייה, בלי תופעות לוואי. חיה.
חיה, חיה. יש לך ילדים, נכדים?
יש לי ילדים, יש לי נכדות, ואחת מהסיבות שבאמת הסכמתי לטיפול זה... הנכדה בכורה שלי שאמרה לי סבתא, היא הייתה בת 12 אז בדיוק אחרי בת מיזו, היא אמרה לי אני צעירה מדי להתמודד עם המוות שלך, וזה באמת היה טריגר כאילו להסכים לכל הטיפולים.
כן, כי לפעמים זה קצת קשה לסבור כל כך, וחושבים שאולי עדיף שהטיפולים קשים מדי ואולי בכל זאת נוותר, כי אין לנו כבר כוח.
בדיוק, ולא ידעתי גם מה התרופה תעזור או לא, כאילו, יש 50% סיכוי. אז אמרתי, בזמן אני צריכה את כל זה, כאילו, עדיף, אני יודע שזה הסוף, וזה מספיק, כאילו, הייתי בגלל.
את היית רק בת 70, זה, לפני כן, גיל 70. אבל... גיל 70 היום זה גיל צעיר מאוד, זה לא גיל לוותר.
אבל תשמע, שאתה הולך להתמודד, וידעתי שאני הולכת להתמודד עם משהו לא קל. לא, לא היו לי אשליות. אז אמרתי, בשביל מה לי, כאילו, אז יהיה בעוד, אני חס וחלילה, אני אעמוד בעוד 5 שנים, אז עדיף עכשיו. אבל זה מה שהיא אמרה, זה באמת הבנתי שזה לא, זה לא דבר נכון לעשות, זה לא דוגמה טובה.
אני מבין. אז קודם כל, אני שמח מאוד שהנכדה שלך הייתה מספיק קרובה אליך כדי לפתוח את הלב, ושהחלטת להתמודד והתגברת, ואני מאחל לך הרבה מאוד בריאות ומודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, דבורה.
תודה רבה לך.
תודה, דבורה. להתראות.
You said that you've never been, but all the things that you've seen.
אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, תודה שחזרתם. אנחנו עוסקים היום במחלת הסרטן, ואנחנו שמענו סיפור אופטימי אחד, ואנחנו רוצים לשמוע עוד אחד. שלום אורי אייס, או איס.
נכון, אורי איס.
בוא תספר לנו, אתה, בוא נגיד שההתחלה לא הייתה מעודדת. אתה הובחנת כחולה בסרטן ריאות.
נכון, סרטן ריאות עם גורות במוח.
וואה. ומה, כן. בוא תספר לי איך זה קרה.
איך זה קרה אני לא יודע.
לא, איך קרה שגילית? מה היו התופעות?
למעשה היה מצב שזה יומיים אפילו לא הצלחתי להירדם. היה לי חוסר תיאבון. אני עד הגילוי הייתי אדם בריא מאוד, עשיתי פעילות ספורטיבית אינטנסיבית, הגדרתי את עצמי כאדם בריא מאוד.
בעל עסק?
בעל עסק, אני רואה חשבון ומקצועי. ואיזה לילה אחד לא נרדמתי. אמרתי, אוקיי, קורה, חשבתי על כל הדברים. עוד לילה לא נרדמתי, הלכתי לרופאה. היא חשדה שאולי זה משהו רגשי שגרם לי לא לישון. שאלה אותי אם היה משהו, אמרתי, מה יכול להיות שהיה משהו בעבודה או עם הבת?
כולנו חווים את אחי מדי פעם.
כן.
אוקיי.
בקיצור, חזרתי הביתה ושוב לא נרדמתי. כשאני אומר לא נרדמתי, ממש לא ישנתי אפילו לרגע, כמובן שלא תפקדתי, לא עבדתי, לא אכלתי. חזרתי לרופאה למחרת, אמרתי לה, תשמי, יש משהו, אני לא יודע מה זה. ואז היא התחילה, שלחה אותי לכל מיני בדיקות, ובכל בדיקה גילו משהו. בבדיקה הראשונה עשו לי אולטרסאונד באזור הבטן, וגילו שיש לי סרטן בשלפוחית השתן.
אוקיי.
בבדיקה, בדיקת רנטגן של החזה, אמרו לי בשלב הראשון, יש לך דלקת ריאות, כי זה מה שהרנטגן מסוגל לגלות.
נכון.
וזהו, עכשיו התחלנו לטפל בנושא של סרטן בשלפוחית השתן. ולצורך הניתוח הייתי צריך לעשות סיטי, סיטי של הבטן. הגעתי לרופא המנתח, הוא ראה את הסיטי של הבטן, הוא אמר לי, אורי, תשמע, הריאות שלך לא מוצאות חן בעיניי, כי בסיטי בטן רואים את החלק התחתון של הריאות. הוא אומר, לפני שאני עושה לך את הניתוח בשלפוחית השתן, אני חייב ש... תעשה סיטי ריאות. ובאמת עשיתי את הכל במיידי, ובסיטי ריאות התגלה שיש לי סרטן ריאות.
ואז עשו לך ביופסיה?
עשו, אחרי שגילו את הסרטן ריאות, עשו לי ביופסיה. עשו לי כיוון שבשלב הזה של הגילוי, הייתי במצב לא טוב, איבדתי את שבוי המשקל, בשביל ללכת כמה מטרים אשתי או הילדות היו צריכות להחזיק אותי בידיים, אז עשו לי גם MRI במוח, ואז הסתבר שכל המוח שלי מלא בסרטן, עם גורות מהסרטן ריאות. שאגב, כערת אגב, זה אחת הבעיות בסרטן ריאות, כשמגלים אותו בדרך כלל זה כבר עם גורות.
אבל אז הגיעו החדשות האופטימיות, היו עוד בדיקות שמהם הגיעו חדשות טובות.
כן.
מה?
בגלל שהרופא שלי, פרופסור פלט, ביקש, עשיתי עוד ביופסיה נוספת על הראשונה, כי כבר נגמר החומר, ושלחנו את הביופסיה לבדיקה גנומית. והבדיקה חזרה עם תוצאה מפתיעה, שהיה אחוז קטן מאוד שאני אקבל כזאת תשובה, שיש לי איזה מוטציה בשם אלק, של המוטציה הזאת.
בוא רק נגיד למאזינים שיש בין 4-5% מהחולים בסרטן הריאה, בסרטני ריאה, שיש להם את המוטציה הזאת, ואלו דווקא חדשות טובות.
חדשות מצוינות. כשקיבלנו את התוצאה, עוד באותו יום הלכנו לרופא, ובדרך אליו כבר חגגנו, ממש ככה. הגענו לרופא, ואז הוא נתן לנו תרופה ביולוגית שמותאמת למוטציה הזאת, והוא אמר לי, אורי, אתה יוצא מזה. אמרתי לו, על סמך מה אתה אומר כאלה דברים? אמר לי, למי שיש את המוטציה הזאת, התרופה יעילה במעל 95%.
וגם נמנעו ממך תופעות הלוואי של הכימותרפיה, שהיא טיפול לא פשוט.
הכימותרפיה, שתבין, לפני שהגעתי לרופא הזה, היו לי שני רופאים בכירים שהמליצו לעשות גם כימותרפיה, אבל לפני הכימותרפיה, לעשות הקרנות בכל המוח. למעשה כבר היה לי תור ל-15 הקרנות למוח לבצע באיכילוב, וכיוון שהקרנות הן בכל המוח ולא בנקודה מסוימת, בהחלט יכולים להיות לזה נזקים.
אתה היום מוגדר בריא?
אני
מגדיר את עצמך כאדם בריא?
אני רואה את עצמי כאדם בריא. אני אומנם במעקבים כל הזמן, אבל אני מתפקד, אני חזרתי לכל הפעילות שלי, נכדים, ילדים, חברים. הייתה תקופה שלא יכולתי לנהוג בגלל הסרטן במוח. חזרתי לנהוג, חזרתי לבלות, אפילו רשיתי לעצמי לנסוע לחוץ לארץ, מה שמקודם פחדתי, רציתי להיות קרוב לרופא שלי.
והיום למעשה אתה חי, את חזרת לחיות חיים מלאים, כולל עבודה, כולל נהיגה, כולל ליהנות מהילדים והנכדים, אם יש, אני לא יודע, ואני, יש, שיהיו בריאים.
שישה,
או, באמת שיהיו בריאים, שכן ירבו, כמו שאומרים, ואנחנו מפה, קודם כל תודה ששיתפת אותנו בסיפור האופטימי הזה, אנחנו ממחלים לך המון המון בריאות, ותודה רבה לך על ההשתתפות בתוכנית הזאת.
אני ברשותך הייתי רוצה להוסיף משפט אחד, אם יש עוד זמן.
בשמחה רבה.
נעזרתי במחלה הרבה מאוד בעמותת סרטן הריאות, בניהולה של שני שילה. אני מאוד מאוד ממליץ בכל סרטן, לא משנה, לעזר בארגוני החולים. יש הרבה מידע שמצטבר שם, הרבה עזרה גם מעשית וגם נפשית. אני ממליץ לכולם לעזר בארגוני חולים. זה מאוד מאוד עוזר. לי זה עזר מאוד, לי ולמשפחתי.
יפה, אז גם את ההמלצה הזאת, ההמלצה הזאת נשמעה, ואין חכם כבעל ניסיון. אני מאוד מודה לך, אורי איס.
אוקיי,
להתראות, תודה רבה.
שלי עברודה בין הגגות, אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב למבטה. הפנסים פרחי העיר מלבלבים באור ניחוח, אביב חשמל עצוב בהיר משיכרונו אסור לברוח. הוא רק יתום ורק תמים, נולד לרגע ואיננו, בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו.
ימים הוא בא לזרוח בינינו בין הימים והלילות לנאות מראה כחולים נלכנה כל נשמותינו הפלות שם דשא עשב תלחכנה נפנוף שלום ילד הפתיה את חיוך נשא אותו מה שהיה ולא היה נדמה כמו ישוב להיות כעת אני מאוד אחד ומסתכל מאוד בשקר איך הלבנה חולצת שם הכיר הבית שמנגד כעת אני מאוד אחד מקיר הבית
עירוני, יוסי בנה, אלה מילים של נתן אלתרמן ולחן של יוני רכסר. איך זה יכול להיות לא טוב, אה, שלומי? אנחנו רק שאלה וכאן תרבות, 104.9, 105.3. תודה שחזרתם אלינו למרות הנושא הקשה של התוכנית שלנו, והוא מחלת הסרטן. שלום אמיר וייס.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
מצוין.
יופי. אתה בן 68. אתה מהצפון, אתה סב לתשעה נכדים, ואתה חי כבר כמה שנים?
10 שנים מאז הטיפול בהשתלה עצמית.
מיאלומה נפוצה, זה סוג המחלה, נכון? הבנתי. עכשיו, 10 שנים מהטיפול הראשון בהשתלה עצמית, אבל מאז היו עוד דברים. אבל בוא ספר לי איך גילית שאתה חולה במחלה.
המחלה בעצם התגלתה ב-2009. ללא כאבים, אלא פשוט הלכתי והידרדרתי בתחושה הגופנית, בכוח. נסיתי עייף. לא הייתי אני עצמי יותר. נשכבתי מוקדם לישון. ומה שהתגלה זה שההמוגלובין ירד מאוד, ועקב כך זומנתי להמטולוג.
היית אדם צעיר, בן 57 בסך הכל, זה לא גיל לחלות בו.
אתה רואה, לא מבקשים את זה, זה בא.
אני מבין ש... בוא תספר לי על הטיפול הראשון שלך, מה זה השתלה עצמית?
קודם כל זה לא הטיפול הראשון. הטיפול הראשון זה במחלקה המטולוגית, אתה מקבל דבר ראשון קבוצה של תרופות, אתה יושב בדרך כלל זה דרך הווריד, ובו מנסים דבר ראשון לאושש את הגוף. אחרי שאוששו את הגוף עוברים לשלב של השתלה עצמית. את ההשתלה עצמית עשיתי ברמב"ם בשנת 2010. ינואר 2010. שש שנים הייתי נקי.
כן.
כמובן שעשיתי בדיקות באופן קבוע פעם בשלושה חודשים.
כן.
ב-2016 התגלתה המחלה מחדש, פרצה מחדש. ומאז אני מטפל בתרופות.
אתה נכנסת למעשה, הציעו לך להיכנס לניסוי עם תרופה חדשה שלמעשה עוד לא ידוע עליה הרבה, ואתה היית חלק מהמחקר הזה. ואתה אומר שבארבע שנים האחרונות, זאת אומרת מ-2016 ועד היום, אתה למעשה מטופל בתרופה הזאת?
לא, זה לא בדיוק ככה. קודם כל, ראשית, איבדתי את נכונותי להיכנס לכל תהליך של בדיקה של תרופות חדשות, להיות עכבר ניסיון. והוצע לי בערך שנה לאחר שחזרה המחלה, להיות, להשתתף בתוכנית עם תרופה שנקראת נינלארו. ומאז אנחנו, הרופא שלי ואני, אנחנו מטפלים בנינלארו, שזה רק חלק מהטיפול. זה כולל קורטיזון וריבלמיד. לפי ההוראות...
לפי הפרוטוקול של הטיפול הזה.
לפי הפרוטוקול.
ואתה למעשה בתקופה הזאת, אתה חי חיים רגילים, המשכת, אתה ממשיך לעבוד, אתה ממשיך לחיות, אתה קם ב5:30 בבוקר, הולך לישון מאוחר בלילה, אתה סופר את החוויות והשמחות לדעת הנכדים ועוד הרבה אירועים, וכל זה תוך כדי לחימה במחלה שהיא לא פשוטה לגמרי. איך אתה עושה את זה?
אני אגיד לך ככה, אני ממשיך את החיים כרגיל, אני עובד פיזית גם.
אני יודע.
לא רק ליד השולחן.
כן.
אני נהנה לצאת לעבודה, אני חושב שהקליינטים שלי גם כן נהנים מזה שאני מגיע לעבודה, וזה ממלא סיפוק. בשביל זה קמים בבוקר, בשביל זה יש שמחת חיים, והחיים לא נעצרים.
אבל אמיר, אתה בן 68, אתה בן 68, יכולת לצאת לפנסיה לפני שנה, ואף אחד לא היה בא אליך בטענות בכלל, זה גיל הפנסיה.
אני עצמאי.
ולעצמאים אין פנסיה.
גם אם יש. יש עניין בחיים, וממשיכים לעסוק בעניין. אני לא כל כך מתעסק, או לא עסוק במחלה שלי. היא לא כל כך מטרידה אותי, אני לא קורא עליה יום ולילה.
זאת אומרת שהמחלה היא לא העניין העיקרי בחיים שלך, אלא החיים הם החיים, המחלה היא עוד התמודדות אחת מההתמודדויות שיש לכולנו בחיים, וזאת גישה שבטוח עוזרת לך וגורם לך לתפקד באופן מלא. אז קודם כל אני מאוד מאוד שמח על הדברים שאמרת לנו, נתת גם תקווה לאנשים אחרים, ותודה רבה שהשתתפת בתוכנית הזאת.
אוקיי, תודה רבה לכם.
להתראות ובהצלחה.
ויום טוב לכולם,
בריאות. ביי ביי. אנחנו מתנצלים בפני כל אוהדי פרל ג'אם, גם אנחנו כאלה, אבל אנחנו רוצים להספיק עוד שיחה אחת, אז נשמע את זה בפעם אחרת עד הסוף. שלום לדוקטור רוני צבר.
שלום וברכה.
אתה מייסד צבר רפואה, שהיא חברה שמעניקה שירותי רפואה בבית בעיקר, נכון?
נכון מאוד.
יופי, ואנחנו עכשיו מדברים על המקרים האלו שבסוף כנראה קוראים שאין יותר מה לעשות, ומה שנותר לעשות למען החולה הוא להקל עליו.
קודם כל זה הרבה מאוד מה לעשות. הביטוי אין מה לעשות הוא ביטוי שאני רוצה לחלוק עליו, סליחה שאני מתחיל על ההתחלה.
אני שמח שאתה חולק עליו, זה בסדר גמור.
זה לא נכון להגיד אין מה לעשות. הטיפול בדגש של רפואה פליאטיבית, שזה המקצוע שאותו אני מייצג, זה התחום שאנחנו עובדים בו, הוא תחום בהתמחות ברפואה ובסיעוד, שהדגש שלו הוא שיפור איכות ונוחות החיים של מי שמתמודדים עם מצבים רפואיים מורכבים. זה לא אומר שאנחנו לא מטפלים, אנחנו מטפלים מאוד מאוד, ולפעמים אפילו טיפול שאפשר להגדיר אותו ככמעט כנמרץ, רק שהדגש של הטיפול הוא כבר לא הערכת החיים, אלא שיפור איכות ונוחות ומניעת סבל.
זה נקרא טיפול פליאטיבי?
נכון.
זה טיפול תומך במחלה חשוכת מרפא, וכמו שאמרת, עיקרו להקל ולהקל ולשפר את איכות החיים ואת הנוחות של אדם שהרפואה לקראת סוף החיים. ואנחנו יודעים שישראל היא אחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם בנושא הזה, זה נכון?
כן, בהחלט, מכמה מובנים. קודם כל, טיפול פליאטיבי נכון צריך להיות מוצע למטופל מרגע ההבחנה של מחלה מורכבת. והדיבור הוא בפירוש לא טיפול בסוף חיים בהתחלה, ממש
בהתחלה לא.
ממש לא, אבל כן מאוד מאוד פליאציה. זה אומר שגם כשאתה עדיין בציר של ריפוי, או מקווה לריפוי, עדיין מישהו צריך להתעניין באיך אתה מרגיש, ואיך אתה ישן בלילה, ואיך אתה אבון, ואיך היציאות, ואם יש לך פצעים בפה, או גרד שמציק לך, או כאב, או תשישות, כל הדברים האלו, הם צריכים להיות בנוסף לטיפול שהוא בכיוון של הערכת החיים. אבל שלב מסוים, הערכת החיים היא כבר לא אופציה שהיא מעבר לנס, ואז הטיפול הופך להיות אך ורק בדגש של טיפול פליאטיבי, ובאמת הישראל היא מובילה מאוד בנושא הזה שכל הכלים הקיימים מוודאים שאדם יכול לקבל את הליווי הזה ברמה גבוהה. זה אומר שיש את חוק החולה הנוטה למות, שהגדיר שבהגדרה כל אדם שמוגדר כחולה הנוטה למות, שזה אומר חצי שנה לקראת סוף חייו, זכאי לליווי של רפואה פליאטיבית ללא כל עלות עבורו, בין אם הוא בוחר שזה יהיה בבית החולים ובביתו. זה אומר שהקופות מחויבות לתת את השירות הזה לכל אדם שמתמודד עם מחלה חשוכת מרפא. אגב, ממש לא רק סרטן, גם דיספיקת לב סופנית, דיספיקת כליות סופנית, והיום אנחנו גם יודעים להגדיר דמנציה בשלבים מסוימים שהיא הופכת להיות מחלה סופנית.
בהתחלה, אבל זה היה מדובר רק על חולים אונקולוגיים, נכון?
מי שהמציאה את העולם תוכן הזה, זו אישה מופלאה שהלכה לעולמה בשם דיים סיסלי סונג'ז, שיצרה את העולם תוכן הזה באמת מתוך הוספיס אונקולוגי במאה הקודמת בלונדון. ובאמת היא התחיל מתוך עולם של אונקולוגיה, אבל ישראל באמת מאוד ייחודית בעולם הזה, שהגדיר את הזכויות שמטופלים כשמתמודדים עם כל מחלה שמאיימת חיים, ולאו דווקא סרטן, וכמובן לאו דווקא רק מבוגרים, זה גם ילדים.
והצוות כולל, הצוות כולל צוות רפואי, אבל גם מדברים על הצד הנפשי, על רווחה נפשית, גם עובד סוציאלי מעורב בטיפול בחולה, נכון?
נכון, הצוותים הגרעיניים הם תמיד של רופאה, אחות ועובדת סוציאלית. זה הצוות הגרעיני, הוא תמיד צוות רב מקצועי, והוא תמיד צוות שנשאר קבוע עבור אותו מטופל. כלומר, זו המטרה, כדי שבכן יהיה קשר לאורך זמן. כל אנשי הצוות בחרו לעבוד בעולם תוכן הזה, ולכן הם מרגישים מאוד בנוח לדבר עם מטופלים ועם משפחתם ועם חבריהם על כל הסוגיות שקשורות בהתלבטויות ודגשים לטיפול וסוגיות שקשורות לסוף החיים, אבל אין ספק שהעובד או עובדת הסוציאלית הם האנשים שאמונים על הציר הזה בעיקר בתוך הצוות, נכון.
הבנתי.
אגב, הם עוזרים גם למשפחה וגם לצוות עצמו.
הבנתי, והבחירה וההחלטה, איפה זה יקרה, אם זה יהיה בבית החולה, או במוסד רפואי נתונה בידי החולה, נכון?
נכון מאוד. אם יש מילה אחת שמרחפת מעל המקצוע הזה שנקרא רפואה פליאטיבית, היא המילה בחירה. אנחנו מאפשרים המון בחירה. גם בהאם בכלל לטפל או לא לטפל במחלה, ואם מטפל כמה לטפל, מתי להפסיק, מתי לעבור לדגש פליאטיבי, ובסופו של דבר גם איפה אני רוצה שדגש הטיפול יהיה, בבית החולים או בבית שלי, נכון?
דוקטור רוני צבר, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה
לך. תודה רבה לך, להתראות. זהו חברים, עד כאן רק שאלה להיום. מיד אחרינו יהיו פה מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של ישראל. אני רוצה להגיד תודה רבה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני, על הסיוע בהפקה וגם על המוזיקה המופלאה שהוא ניגן לנו פה. אני אבי שמאי, ניפגש מחר, ביי.
חייך ותמצא חברים, תבחרו כל יום על מה שרים. נאי תראה או תבחר בטעות, תאשים את הזמן בכמות, רק אתה קובע איכות. נכות בחירות שלך אתה משלים, כל עבר עבר מה שנראה ברירה, אך הנה באה תחילה, גלים גלים ממזרה, רומזת מגלה גם לך.
ענייני חדשות, מה שכרוך